שלום לכולם, בוקר טוב, ראש חודש טוב. הנה הגיע ראש חודש סיוון, ראש חודש של קבלת התורה. סיוון? כן? עוד מספר ימים אנחנו נעמוד בפני מעמד הר סיני מחדש. אז אנחנו נתכונן, נתכונן לבעל התניא ונתכונן קצת להבין איך מקבלים תורה, ומי אנחנו במילים אחרות. בהמשך לשיעור הקודם שלנו בספר התניא, ספר קדוש, ספר מיוחד במינו, אנחנו נמצאים בשורה 40 אצלכם במקורות, ואנחנו נמשיך על מה שאנחנו דיברנו בשיעור הקודם, בעניין הזה של השורשים, שאף על פי שאנחנו לא מבינים או לא רואים כל כך את ההבדל, אבל לא מבינים את התהליך, הרי נתן לנו משל ודוגמה שאי אפשר שלא להבין אותה, זה העובר בבטן אמו, שהולך ומתהווה, ויש מהציפורן הקטנה של האצבע הקטנה ועד שיער הראש, והרי כולם נקראים אותו גוף, אף על פי שברור שכל אחד נמצא מבחינת איך דרגה, כן? זה נמצא למטה וזה נמצא למעלה. כלומר, דבר מאוד פשוט, ברור שאדם מסתכל על עצמו, או יש לו ציפורן קטנה ברגל, או שיש לו שערה, או שכבר אין לו והייתה לו שערה כי עכשיו יש לו קרחת, אז כל העניין הוא שיש ראש ויש רגליים, כן? יש למעלה ויש למטה. ובזה יובן, אני קורא בדברי בעל התניא, ובזה יובן מאמר רבותינו זיכרונם לברכה על הפסוק ולדבקה בו. מה אתם אומרים? מה פירוש ולדבקה בו? זה פסוק בפרשת ניצבים פרק למד. ולדבקה בו זה אמרת נכון, זה כמו דבק, כמו להיות משהו שנצמד למשהו אחר.
לא רק אליו, אבל דווקא להצמד.
ולדורגה בו, זה דווקא בו, תכף נראה. אבל כשאני מדבר, הדבר שאני צריך לקחת דבק ולהדביק, זה אומר שמדובר על שני חלקים. לא מדובר על אחד. חלק אחד הוא חלק אחד, הוא. כשאני לוקח דבק ואני מחבר חלק אחד לחלק השני, אז הם הופכים להיות, אומנם, דבוקים זה בזה, אבל הם מה? שני חלקים. יש חלק אחד וחלק שני שמשהו מתווך ביניהם, משהו שמדבק ביניהם, כן? ולדורקה בו, שכל הדבק בתלמיד חכם, מעלה עליו הכתוב כאילו נדבק בשכינה ממש. אומר בעתני, אדם שדבק בתלמידי רחמים. אדם שדבק בתלמידי רחמים זה כמו הדבק שדיברנו. שמדביקים שני חלקים זה לזה, הם הופכים להיות כביכול חלק אחד. זה הולך, הוא הולך איתו, זה יושב, הוא יושב איתו, זה אוכל, הוא אוכל איתו. כל דבר זה משותף, הם ביחד. אבל זה לא שני גופים נפרדים, אלא זה הופך להיות משהו שהוא אחד. ולכן זה נדמה כי לכאורה מעלה עליו הכתוב, כאילו נדבק בשכינה ממש. מזה אנחנו נדבים שני דברים. אחד, שיהיה תמיד חכם, הוא בחינת שכינה. כן? בחינת של שכינה. דבר שני, שאדם שדבק בתלמיד חכם, הרי הוא נדבק כביכול בשכינה עצמה. איך זה בא לידי ביטוי? אומר בעל התניא, כי על ידי דביקה בתלמידי רחמים. איך נדבקים בתלמידי רחמים? יש כאלה שמתעלקים על תלמידי חכמים. כן? כאלה ששואלים אותם שאלות סתם. לא בלי טעם וריח, רק בשביל לשאול. טוב, נו, מה לעשות? גם כאלה יש. גם קורח היה כזה. טוב, בסדר, לא הראשונים, לא האחרונים. אבל יש מי שדבר בתלמיד חכם כדי ללמוד ממנו איך לחיות את חיי העולם הזה באופן המתאים והראוי לו לנדבק, כן? מי שדבק. כן אומר בעל התניא, כי על ידי דביקה בתלמידי רחמים קשורות נפש, רוח ונשמה. אתם זוכרים את החלוקה הזו? שיש לנו נפש, היא הנפש החיונית, הנפש המחיה את הגוף, אכילה, שתייה, שינה, הליכה וכולי, ורוח, שהיא מדרגה מעבר לזה, והנשמה, כן, החלק השלישי, של עמי הארץ. כלומר, האדם שאינו יודע, האדם שאין לו זמן, האדם שלא בקיא, דבק בתלמיד חכם על מנת לקבל ממנו עזר וסיוע ותמך לנהל את חייו באופן הנכון, הראוי, על פי השם. פי השם. כי דבר השם ביד חכמה. כן? סוד השם לי יראה. הקדוש ברוך הוא נותן להם את כוח התורה. וממילא הם מלווים את הדבקים בהם. לכן כתוב, ואתם מדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. ובצד שני, תורה היא נקראת תורת חיים. כלומר, הרעיון הזה של דבקות בתלמיד חכם, דבקות במדריך, במלווה, ברב, של תלמיד חכם, לדבות אותך בדרכי החיים המפותלים והמאופלים, נותנים לך דבקות בשכינה. כל מי שדבק בשכינה, הרי מהו בחינה של הכותל המערבי. כתוב שהכל לא זז השכינה מהכותל המערבי. כן, תיזהרו רק, שמים פתקים בכותל, כן? לכן, הרעיון הכללי נעזור לעניננו, שהעניין הזה של להידבק בתלמידי חכמים צריך כל אחד ואחד שהוא אינו תלמיד חכם. עדיין, אחרי להמשיך, פרנתניה ואומרת, כי על זה דביקה בתלמידי חכמים קשורות נפש רוח ונשמה של עמי הארץ ומיוחדות במהותן הראשון, ושורשם שבחוכמה הילאה, שהוא יתברך חוכמתו אחד והוא המדע. כלומר, למעשה, מה שרוצה להגיד פה הרב בעל התניא, בארבע שורות הללו, למה אדם צריך, סליחה, אבל נגיד את זה בצורה אחרת, זה לא מובן, בפשטות, למה האדם שדבק בתלמידי חכמים, כאילו נדבק בשכינה ממש, זה לא מובן. נדבקתי בתלמיד חכם, בסדר, מה, איפה השכינה פה? איך זה מביא, בא לידי ביטוי שדבקו בשכינה? לא ברור, לא מובן, בפשטות זה לא מובן. אבל, כאשר אנחנו מדברים ונזכרים במה שלמדנו בשיעור הקודם, שיש לנו בחינה של ציפורניים בגוף, שיש לנו בחינה של ראש בגוף, כן? אז אם כן, איפה היינו מעמידים את תלמיד החכם?
בראש,
בחינת ראש. והאדם שאינו יודע בחינת ציפורניים. אז הנה מה הם? גוף אחד. כלומר, אף על פי שיש ביניהם דרגות שונות והבדלים, כן? הרי זה בחינה של גוף אחד. לכן, כאשר הנשמות, אומרים על חיבור שהוא מצד הנפש, מצד הרוח של הנשמה, מצד הנשמה שבנשמה, כן? מצד העניינים הרוחניים שדבקים בתלמיד החכם, הרי הן קשורות כמו מוח הבן, כן? למוח כלומר, כוחות הבן זה הנדבקים, נדבקים בתלמיד חכם, ומהווים כביכול באבא ובן. לכן לא לחינם מוזכרים הרבה פעמים שתלמיד ורב הם מה? כמו אב ובן. יש להם בחינה כזו, יש להם כמו אבא ובן. אבל לזה זה הם קשורים. הם נקשרים לאן? לחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. התלמיד חכם מצד עמלו, מצד הגיעתו, מצד הכנתו לקבל את השם, והאדם שעדיין אינו תלמיד חכם, מצד אותו דבק בתלמיד חכם, הרי הוא הולך, הוא הולך, הוא בא, הוא בא, הוא לומד, הוא לומד. כלומר, הוא דבוק בו, ובמילה כולם קשורים בין החוכמה העליונה, כן, לחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. מהי חוכמתו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה? מהי? לא שמעתי. התורה. יפה. טוב. לכן, בסוגריים, מביא הלאה בעל התניא ואומר, והפושעים ומורדים בתלמידי חכמים. יש כאלה, צערנו הרב, יש גם אנשים שהם פושעים. אני נזהרתי, התלבטתי. ומורדים. במי? בתלמידי חכמים. מעליבים אותם, פוגעים בהם, בכבודם, בתורתם. איך אתה מסביר את זה? אז אם כן, מה החיבור של מי שפוגע, מי שמורד בתלמידי חכמים? אומר הרב, יניקת נפש רוח ונשמה שלהם, מבחינת אחוריים, נפש, רוח ונשמה תמיד חכם. טוב, פעם, צריך לדבר קצת מעניין, אבל בקלות אני אסביר לכם. קלות, 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 קלות. מישהו מכם היה הבוקר מול מראה להסתרק או להתארגן על עצמו? כן, תרנו בראש, לא צריך לדבר. כן, יש בו כאלה, טוב. מה ראיתם?
פרצוף.
את הפנים, נכון? מישהו מכם ראה את הגב או את העורף? במראה. מישהו ראה? אני שואל שאלה, מישהו מכם ראה בזמן שהוא ראה את פניו ומראה את הגב או את העורף?
לא.
לא. היה לכם גב ועורף? היה. זאת אומרת שיש דבר שנקרא פנים בפנים, כן? אתה מולי, אני רואה אותך. ויש מה שנקרא פנים באחור. אתם מכירים את השיר הזה בגן? נעמוד בתור, לפנים ומאחור, כן? יופי. אז אתה עומד בתור, אתה רואה את גבו, את העורף של מי שנמצא לפניך, נכון? בתור לסופר, בתור לאוטובוס, כן? אתה עומד בתור. אם כן, איזה מצב היה יותר נחמד לנו? שאנחנו בפנים מול פנים, ושאנחנו בפנים מול אחור. מה אתה אומר? לא שומעים.
פנים.
פנים מול פנים, נכון? יפה. כלומר, פנים אל פנים, יותר נעים, אני מדבר איתך, אתה מסתכל אליי, אנחנו מדברים, זה מצב הכי טוב שיש. איך אתה מרגיש שמישהו חבר שלך מסובב לך את הגב ואתה מדבר על הגב שלו? אתה מרגיש לא נעים. אתה מרגיש מה? שלמה הוא עשה את זה? למה הוא מפנה לך גב? כי משהו קרה, לא? הוא כועס עליך עכשיו, נכון? אז הוא מפנה לך גב, נכון? יופי, זאת אומרת שיש אותם פושעים ומורדים, גם בתלמידי החכמים, יש צד שהוא הפנים, יש צד של אחור, כן? לכן הרב ישראל נאמר, ידעתי כי עם כשעורף אתם. יש זמנים שבו עם ישראל מקבל שפע והארה מהקדוש ברוך הוא מבחינת אחוריים. הקדוש ברוך הוא מפנה לנו גב, כי איך אומרים? בעוונותינו. לכן גם הפושעים ומורדים בתלמידי החכמים מקבלים חיות, הם צריכים לחיות. מאיפה? מי נשמע את התלמיד חכם? אבל הם מקבלים את זה באופן של אני מפנה לך גב. עכשיו כשאני מפנה לך גב, אני נותן לך בשפע או בצמצום? הנה חייכתי, אתה רואה? אתה לא רואה, אתה מסתכל בגב. זאת אומרת, כשאני מפנה גב, אני מדבר, מסמן, מראה על מידת כעס, מידת דין, מידת צמצום. למה זה כך? למה לא היינו אומרים שהפושעים והמורדים ותלמידי חכמים לא מקבלים כלום? משום שעם ישראל מהו? גוף אחד. כמו הגוף שלנו. והגוף שלנו מקבל חיות מאיפה? מהראש, המוח. הוא דואג שכולם יקבלו הכל, וזה לא משנה איפה, האם הוא ציפורת, או שהוא השערה שנמצאת מעל הראש. המוח דואג לכל איבר ואיבר ולכל עניין ועניין בגוף, שכולם יקבלו את מה שהם צריכים, גם אם הם במדרגה נמוכה ביותר. לכן הוא בעל תניא, לא משנה איך אותו איבר יקבל חיות. הוא מקבל. אם זה אדם שדבק, ואז הוא מחובר על השכינה, או אדם שמורד, ואז הוא מקבל את החיות בהסתר פנים, במיעוט, בצמצום, אבל הוא חי. כן? זה נקרא אחוריים. כלומר, אני מקבל את זה באופן של מפנה לך גם כך, מה שמגיע לך, וזהו. במילים אחרות אפשר להגיד שהאחוריים זו השפעה חיצונית. כלומר, דבר בדבר כביכול מבחוץ ולא באמת מתוך תוכן הדברים הפנימיים. מה שכתוב בזוהר, בזוהר החדש, שהעיקר תלוי שיקדש עצמו בשעת תשמיש דווקא, מה שאין כן בעיני עמי הארץ, דיברנו על זה פעם בכמה וכמה שיעורים, שהנשמה שבאה לוולד בזמן קיום המצווה, תלויה במחשבות ההורים בזמן קיום המצווה. ככל שטהרת מחשבתם היא יותר גדולה, כך הנשמה שתתעבר, שתבוא ותהיה אצל אותו ילד, אותו אדם שהולך ומתהווה, תהיה גבוהה יותר, קדושה יותר, טהורה יותר. כבר המעלה, שלום עליכם, המעלה של הבן הילוד היא תלויה במה? ככל שהאב נפרד והאם יקדשו את עצמם. אז לכן אמרת תלמידי חכמים שיקדשו את עצמם. לעומת זאת, עמי הארצות, אנחנו לא באים אליהם בדרישה כזאת, אנחנו שמחים שזה יבוא, אבל בניהם מבחינת הנשמה, מבחינת הכלי המכיל הפוטנציאלי, הם מביאים אותם ברמה פחותה, לא שהם לא יכולים אחר כך, אבל יהיה להם עבודה קשה אתם, לבנים, לילדים, עבודה קשה להגיע למדרגה של לבן של תלמיד חכם, או בן של אדם שקידש את מחשבתו בשעת קיום המצווה, הייתה טהורה. הוא יהיה לו יותר קל, כי המוכנות שלו יותר טובה. ממילא, לכאורה, אמרנו ככה, יש חילוקי מדרגות, נכון ככה אמרנו? זוכרים? אתם פה? אתם זוכרים שדיברנו על חילוקי מדרגות? עכשיו הסברנו, דרך הגוף, יש חילוקי מדרגות במציאות, נכון? יופ, כמו שיש חילוקי מדרגות בנשמה, נכון? נפש, כוח, נשמה, עליה, יקידה, גב, יש, ראש, כתפיים, ידיים, גוף, רגליים, נכון? באצבעות הרגליים, בציפורניים, יש מדרגות, יש חילופי מדרגות. יש מי שרוצה לומר שבר התניה פה מדבר השני מסלולי נשמה, והדבר קשה, קשה להבין. יש נשמה מצד הקודש ויש נשמה מצד הפך הקדושה. ויש מי שרוצה להגיד שהנה פה בעל התניה מה הוא אומר, שכל אחד יש לו באמת נשמה, והנשמה היא חלק אלוהה ממה, מורים על עם ישראל. אבל פה יש חילוק, כמו שיש חילוק מדרגות במדרגת הנשמה, יש גם שינוי מדרגות בין מקור הנשמה. האם זה נשמה שבאה פנים בפנים, האם זה נשמה שבאה מאחור, או מה שאנחנו מכנים בלשון הארמית, סתרה אחרה. סתרה אחרה זה הצד האחר. כן, יהיה מי שרצה להגיד שזה מה שאומר בעל התניא, קשה לקבל את זה.
נשמה שבאה מהסתרה.
כן, מצד של סתרה אחרה.
לישראל.
מה?
לישראל.
כן, שבאה מצד הסתרה אחרה, קשה לקבל שכך אפשר להבין בדברי התניא, בכל זאת יש מי שרצה להבין ככה. עכשיו, זה לא אומר שהאדם הזה לא יכול לתאר, כן? תיאר רבי ישמעאל עצמו, והאדם יכול לתאר את עצמו. אדם יכול, אבל זה עוד פעם, זה קשה יותר. מאמצים שהוא יצטרך לעשות כדי לתקן את מה, איך אני אקרא לזה? אקרא לזה חטא אדם הראשון. מי זה חטא אדם הראשון? האבא שלו, שהוא היה ראשון לפניו. כלומר, ברגע שהדבר הזה, אומר בעל התניא, תסתכלו בהמשך, היינו משום כן, היינו משום שאין לך נפש, רוח ונשמה, שאין לה לבוש, נפש לעצמות אבי ואמא. כלומר, בקידוש המחשבות וטהרת המעשה של האב והאם, הם מלבישים משהו רוחני על הנפש של התינוק שעתיד להיוולד. המשיך הרב בעל התניא ואומר, וכל המצוות שעושה הכל על ידי אותו הלבוש. אומר פה בעל התניא דבר חשוב וצריך לדגדג ולשים לב, האדם הזה שאחר כך יהפוך להיות אדם ויצטרך ללמוד תורה ולקיים מצוות, הוא יהיה מושפע מאותו זמן שהוריו קיימו את המצווה, ממה שהיה שם, ואפילו השפע שנותנים לו מן השמיים, הכל על ידי לבוש זה. אם יקדש את עצמו, ימשיך לבוש קדוש לנשמת בנו, ואפילו היא נשמה גדולה צריכה לקידוש אביו. אומר פה בעל התניא דבר עצום, אומר בקדושה של המעשה, קדושת האב והאם, יובה, הלבוש הזה נמשך מהעצם, מהתוכן העמוק ביותר של האב והאם. הדבר תלוי בדרגת הקדושה של שניהם. והמעלה הזו של הלבוש הזה נוגע מאוד מאוד לנשמה שעתידה לבוא ולהיכנס באותו עובר. כי כדי שהנשמה תוכל לפעול בחיי המעשה של עולם העשייה המעורב בבלבולים ובאור וחושך המשמשים בערבוביה אמת ושקר, האדם הזה צריך, אם כן, למצוא את עצמו מקיים מצוות, לומד תורה, אבל המצוות הן מעשיות, הן צריכים לעשות על ידי הגוף. כל המצוות כולם הן מצוות שנעשות או נמנעות על ידי הגוף. לא על ידי המחשבה, אלא הגוף הוא הפועל, הוא הנמנע מלפעול. לכן, זה בא על ידי הלבוש. מה זה הלבוש? על ידי הגוף שנברא. אם הגוף שנברא מאותו, מאותה מצווה, הוא נקי יותר, קדוש יותר, טהור יותר, ממילא גם הגוף הזה מוכן לעשות את הדברים ברמה היותר עליונה, יותר קדושה, יותר קרובה אל השורש. אותו דבר, השפע. שפע, כלומר, הקדושה, הרוחניות שאדם מקבל מהקדוש ברוך הוא, שנותנים לו מן השמיים, נמשך לנשמה על ידי הלבוש הזה, כלומר, על ידי הרכב המחשבה וטהרת המעשה בזמן המצווה, כי זה יציאת הגוף. כמובן, שאם יהיה לו לבוש קדוש, כלומר גוף קדוש יותר מצד ההכנה, אז הוא יוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא קל יותר, ולמדרגה רוחנית יותר. יש איזה סיפור שמספרים על אחד הצדיקים, שהוא היה איש גדול, ואביו היה אדם פשוט. והוא פעם אמר על עצמו, שאם אבא שלו היה הולך למקווה, לפני שהוא נולד, אפילו פעם אחת, הוא היה נראה אחרת לגמרי. כלומר, מעיל עליך צדיק, אומר, אני, נכון, אבל אני עמלתי קשה להגיע. אם אבא שלי היה טובל פעם אחת לפני שנולדתי, היה המצב יותר טוב. כלומר, אנחנו רואים שזה משפיע על הנשמה שבתוך הגוף שהתרקם מאותה מצווה שנעשתה על ידי אביבי. כן, אבל הנשמה עצמה. בסדר, מדברים על מה? על הגוף הזה. הגוף. מה עם הנשמה? כן.
הגוף מתקדש
או שהנשמה
כן?
לא שומע.
הגוף,
הגוף הרי הוא כלי לנשמה. אני אתן לך דוגמא. האם אתה היית מניח מאכל שבישלת? כן? הוא טעים. בסיר מלוכלך? או בתהלכות הגשה מלוכלכות? כן או לא? למה? מה אכפת לך? אמרתי לך טוב. בוא מתאים לי, אתה סולד מזה. כלומר, ככל שהאדם מוצב מקדושת המחשבה וטהרת המעשה של אביו ואמו, הגוף עצמו, חיצונית הוא נראה כמו כולם, אבל בהרכב הרוחני שלו, הפנימי שלו, הוא מוכן לקבל מה? נשמה גבוהה יותר, כי הכלי נקי יותר. בסדר? אני אתן לך. ולכן, זה דיבר על הגוף. בסדר? עד כאן ברור? מה אנחנו נענה גם בהנשמה? האם יש השפעה לקדושת המעשה, לטהרת המחשבה, כן? על הפלד בנושא הזה של הנשמה, אומר הרב, אבל הנשמה עצמה. הנה לפעמים נשמת אדם גבוה לאין קץ. בא להיות בנו של אדם גבוה ושפל. יכול להיות שאדם שנולד לאדם פשוט, יקבל נשמה גבוהה מאוד, גדולה מאוד, כמו שראינו עכשיו את הסיפור הזה על אותו צדיק. כן? כמו שכתב רבנו הארי ז"ל, כל זה בליקוטי תורה פרשת וירא וטעמי מצוות פרשת בראשית, שלמעשה צריך להבין שבנוגע לנשמה עצמה, איפה היא באה? איפה מקור כל הנשמות? לפי מה שאתם יודעים, שמעתם? איפה? איפה? מחסן הנשמות, נו? איפה נמצא?
נמצא כל העולמים.
מתחת כיסא הכבוד. אוצר הנשמות. מתחת לכיסא הכבוד. אומר הרב שלמעשה, בנוגע לנשמה עצמה, זה לא נקבע על ידי פעולת האדם בעולם הזה. כלומר, האדם פה, אב ואם לא קובעים שום דבר איזו נשמה תהיה אצל הילד. ההורים קובעים את קדושת הגוף ההולך ונרקם. עד כמה הוא יהיה טהור, עד כמה הוא יהיה קדוש. אבל לגבי הנשמה, זה לא מחייב. יכול להיות שההורים מדמיינים. אכן אנחנו מצווים לשמור על טהרת המעשה, הקדושת המחשבה. שימו לב שאני מדי פעם מחליף. אבל הנשמה אומר הרב, לפעמים, סתכלו בפנים, לפעמים נשמת האדם גבוה לאין קץ, בא להיות בנו של אדם, נבזה ונפשע וישפל. כלומר, מפה משמע, שבדרך כלל מדרגת נשמת הבן היא לפי מדרגת נשמת האב. אבל זה לא אומר שעל ידי הפעולות של האב, במדרגה של האב, הוא יכול להמשיך לבן נשמה במדרגה שלו. אלא זה עניין של זכות. היות והאדם עומד במדרגה מסוימת, האבא נמצא במדרגה מסוימת, הוא גם זוכה, ונותנים לו מלמעלה שפע שמתאים למדרגה שלו. אבל זה בא מלמעלה, זה לא בא בגלל שהאדם רוצה או האדם פועל. אתם מכירים מן מישהו שהחליפו לו את הנשמה? לא מכירים? לא שמעתם? מי, מי, מי? לא, זה להחליף סוג. האלול, מין האלול. מי זכר לנקבה? נדבר על... החלפת נשמה, מה תקרא? מחזירים נשמה א', מקבלים נשמה ב'. שמעתם על זה? החלפת נשמה. מה אתם עושים כשאתם הולכים למירון או עובדים סביב המדורות? אוכלים רק פטטו? זה העניין. שרים רבי שמעון בר יוחאי ודאו. ספר בזוהר הקדוש. רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי, שהיה קטן בגיל 13, היה מה שמכונה בלשוננו שבבניק. היה מסתובב, היה עושה צרות. היו זורקים אותו מבתי ספר אם הוא היה היום. שמים אותו באיזה כפר. כן? אחד הסיפורים הידועים, שהוא גם היה איש בריא. בריא בגופו. ויום אחד, הוא בבית, יושב, אמא שלו, מכינה בלווחים, פיתות, לחם. היא עוד לא מוציאה את זה מהתנור, זה חם, הוא כבר רואות, והיה בעינינו. ולא נודע, כי בא על קרבו. היא כל הזמן עופה, מוציאה, נגמר, מכינה עוד, והוא אותו, הוא פשוט, מה שנקרא, רעב לנצח. עמדו שני סוחרים מחוץ לגדר שליד הבית, ראו אותו מהחלון, ראו אותו איך הוא בולס. לכן, אמרו בכל אחד השני, תראה, 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 בן אדם הזה, תראה, הוא מנחלה את העולם. יביא רעה לעולם, מה זה הדבר הזה? הוא שמע את זה, נפגע. הם קשרו את החמורים מחוץ לגדר שם, על יד איזה משהו, שיח, לא יודע מה, והלכו להם מעיניים, הם יחזרו, יקחו החמורים. טוב. יצא החוצה אחרי שהם הלכו, העמיס את שני החמורים על הגב, והופ, עלה לבית, על הגג, שם את החמורים על הגג של הבית של אבא שלו. והלך. מה אתם אומרים? בחור טוב, נכון? בחור רציני. חזרו השניים וראו את החמורים, תלו את זאת. ידע חמור קונם, שמעו החמורים את הקול שלהם, עשו קולות. תגמור למה, ראו אותם על הגג, אמרו איך הגיעו לגג. טוב, ידעו פי שרבי שמעון דפקו בדלת, אמרו רבנו, רצילנו, חמורים שלנו על הגג. אמר להם, רגע, 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 רגע. הוא הכיר את התחשיט שלו. אמר לו, תגיד לי, מה אמרתם על הבן, דיברתם על הבן שלי? אמרו לו, לא דיברנו, דיברנו בינינו. אמר להם, מה אמרתם? אמרנו, ראינו אותו, הוא חלה את העולם, אוכל, אוכל, אוכל. מה, מי שלכם הוא אוכל, הוא אוכל, מי שלי, מה אתה אכפת לו? מה הדבר? מה ההתנהגות הזו? נתן להם מוסר. קרא לרבי אלעזר, אמר, תוריד את החמורים למטה. הוריד להם את החמורים. אתם מבינים מדי רבי אלעזר? היה שבבניק רציני. טוב, הגיע הבר מצווה שלו. סופר שביום הבר מצווה הזמין רבי שמעון בר יוחאי את החברים שלו, לא את החברים של רבי אלעזר, זה מן את החברים שלו. תנאים, באו, ישבו, למדו, אמר להם, היום יש בר מצווה לבני. בר מצווה לבני. ודי, שבבניק הוא לא יהיה יותר. הקיפה אשת הבית. הקיפה אשת הבית, מי שהיה בחוץ לא יכולה להיכנס, שהמפנים לא יכול לצאת. ראו את המדעי הרחמים כמין משהו יורד משמיים. ונכנס לתוך רבי לעזר. הכי לפלוט הנשמה. שהלך נשמת השבבני, קיבל נשמה של תדיק. כמה כאלה יכולים להיות? אחד, רבי שימי. אנחנו אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לעבור. אנחנו צריכים לתאר את עצמנו, צריכים לקדש את עצמנו. לכן אומר הרב, בעל התניא, שזה זכות. אב לא קובע, זה זכות משמיים. רבי שימי הוא לא את הזכות. עד כדי כך שאותו שבבני לשעבר, עליו עמד העולם, כן? עליי ועל בני. זהו, כל העולם, מגינים על העולם כולו. כלומר, המדרגה הזו שנשמת הבן, היא באה מצד זכות של האב, לא, הוא לא קובע. אבל ככל שהאב יודע להיות יותר ויותר קדוש וטהור, כך נותנים לו זכות שהנשמה שתתעבר בבנו, שתבוא ותהיה בבנו במשך חייו, תהיה קדושה וטהרה כפי זכותו. אבל לפעמים זה לא, לא עובד. למה? כי בזה אנחנו רואים שאין המשכה על ידי פעולה, אלא מצד המדרגה של האדם שעמל והתייגע לקדש את עצמו במותר. ואז יש לו זכות. הזכות הזו היא שמושכת על בנו נשמה גבוהה. אז עשינו חילוק. על הגוף יש השפעה ברורה, מוחלטת, שהקדוש ברוך הוא נתן להורים את היכולת להשפיע איזה כלי קיבול יהיה הבן הזה לצד הרוחני שבעולם. ובזה הקדוש ברוך הוא נתן להם את כל האפשרות. אם זה בקדושת המעשה וטהרת המחשבה, אם זה בטהרת המעשה ובקדושת המחשבה. אבל איזו נשמה תיכנס בתוך הגוף המתהווה, זה בידי שמיים בלבד. כן, יש זכות. זכות אבות. זכות ההורים. אז אם ההורים הם אנשים גדולים, אז הנשמה תהיה נשמה גדולה. אבל פה האדם לא יכול להשפיע. לא יכול. כי אנחנו מדברים על עניינים רוחניים הבאים מלמעלה למטה. שמה שבא מהקדוש ברוך הוא והיפח באפיו, אתה לא יכול לגבוע לקודש הבריך או משהו. כן, אז יש עוד משהו.
אני לא
חושב, אני שואל,
איך אפשר בכל זאת, אם אפשר, ההורים להשפיע.
אני רדיתי. וואו, רוח הקודש, לא? לא. אוקיי, אז בזה נסכם את פרק ב'. למעשה, מה שאנחנו למדנו בפרק ב', אנחנו רואים למעשה שהרב מעביר אותנו מין מהלך שעניינו הכרה שלנו עם עצמנו. סוג של שלום, ברוך הבא, תכירו. מה אנחנו צריכים להכיר בעצמנו? אנחנו צריכים להכיר קודם כל שיש לנו משהו בתוכנו שהוא חלק אלוהה ממעלה. צריכים להכיר בזה. כבר זה לא רק, כן, אני יודע, יש נשמה, ואיפך באפיו, זה נשמע יפה, נכון? זה. אתם מבינים מה זה בין לדעת איזה משהו לבין להכיר?
להכיר אולי זה לפרטים?
כשאתה מכיר, אתה מכיר את הפרטים מפרטי פרטים. כמו שאתה מכיר את עורך, כמו שאתה מכיר את עצמך, כמו שאתה מכיר את אחיך. תן דוגמה. אין לי פה תנ"ך. יש פה תנ"ך? או ספר בראשית? יש סיפור ידוע, מוכר לכולם, יהודה ותמר. זוכרים? מוכר הסיפור?
כן.
דבר נורא לא מעניין, אם אנחנו מסתכלים ומדקדקים בשפה הזה, אז בזמן האחרון נפתח לי, טוב, זה בספר, בראשית פרשה וישב, בפרק ל"ח, ויהי בעת ההיא בערב יהודה ואת אחיו, וידע איש אדולמי ושמו חירה. טוב, וכולי. אוקיי, הסיפור ידוע, ו... אומר לתמר לכי בית חמיר, לך לבית אבא, תהי שם עד שיגדל שאלה. אבל שאלה גדל, טוב, אנחנו לא הולכים לעבוד את הציבור, אני רוצה להתמקם על הצד של המושג להכיר. בסדר? אומר את התורה, ויוגד את אמר למו, הנה חמיך עולה, תמנת על הגוז צנוע, ותסר בגדי על מנותה מעליה, ותחס בצעיף, ותתעלף, ותשם בפתח עיניים אשר הדרך תמנת הקיראתה, כי גדל שאלה והיא לא ניתנה לו לאישה. שימו לב. ויראה יהודה וישביה לזונה כי חיסתה פניה. כלומר, הוא רואה משהו. הוא לא באמת מכיר, אבל זו הייתה קלתו שחייתה בביתו. איך הוא לא מכיר אותה? חיסתה פניה. לא רואים? בואו מפה. אחרי כל הסיפור. ואחרי שהיא מוצאת למות, להרי, כמי שזנתה תחת יבם. תראו מה כתוב. והיא שלחה אל חמיה לאמור. לא, תחיל מתחילת המסוק. היא מוצאת, והיא שלחה אל חמיה לאמור לאיש אשר אין ללא אנוכי הרע. ותאמר הכן עלמי החותמת והפתידים והמטה האלה. ויקר יהודה. כלומר, מה זה? מה זה ביקר? זה שלו, הוא הכיר את החותמת, הוא הכיר את הפתילים, הוא הכיר את המטה בשנייה, הוא לא צריך לעיין. זה פשוט, בולט. כמו שאתה מכיר את עצמו. הוא מכיר את גופו, מכיר איזה נקודות חן יש לו ואיזה נקודות חן אין לו. הוא מכיר כל פרט בגופו. כלומר, צריכים להכיר בכך שלנו יש בכל אחד ואחד מעם ישראל נפש אלוקית. אתמול בשיעור בכולל, אז אמרתי להם, יש בעיה להרבה מאוד אנשים שמחפשים את הקדוש ברוך הוא. יש חיפוש מתמיד אחר הקדוש ברוך הוא. מחפשים, מחפשים, מחפשים. ולא מוצאים, כל מיני מתוסכלים שלא מוצאים. אבל זה פשוט שאתם לא מוצאים. זה פשוט שלא מוצאים. כי אתם מחפשים, אבל מה אתה מחפש? זה נמצא. מחפשים דבר שאתה לא יודע איפה הוא. אבל הוא פה, כל הזמן פה לידך, הוא איתך ולוכחך. למה אתה מחפש בחוץ? זה אצלך בפנים. אז איך אתה תמצא משהו שאתה מחפש לו במקום הנכון? אנחנו צריכים להבין שהנשמה האלוהית היא חלק אלוהה ממעם. זה מה שאומר קודם כל בעל התניא בפרק הזה. ונפש השנית בישראל היא חלק אלוהה מפעם, ממעם ממש. זה שלב ראשון. בסדר? צריך להכיר בזה. הכרה מוחלטת. הכרה מוחלטת זה נותן לנו קשר של שייכות של חיבור. זה שלי. אתם זוכרים, למדנו שלתלמידי חכמים אפשר להחזיר אבדה בתביעת עין. זה שלי, זהו גמר. שלום. אין סימנים, לא צריך כלום. כלומר, צריכים להכיר מהדבר הזה. שאנחנו נשמות אלוהיות שהולכות פה, נוכלות פה, שותות פה, מדברות פה, ישנות פה. אנחנו, כמה אנחנו חושבים על זה שאנחנו בעצם נשמה אלוקית חיה, פועלת, נושמת? זה ברור לנו, וזהו, כן, אמרו לנו, אנחנו יודעים. איפה אתה משפיע עלינו? לא משפיע. אנחנו לא מרגישים. לא מרגישים את החיבור אל הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שהוא קיים, טוב. לכן אומר הרב, הנפש השני בישראל היא חלק אלוהה ממה ממש. הדבר אחד. הדבר השני, אומר בעל התניא בפרק הזה, נכון, יש חילוקי מדרגות. כשם שיש בגוף ראש ויש אצבע קטנה שברגל, כך גם בנשמות יש נשמות שהן מצד הגבוה יותר ונשמות שהן מצד הנמוך יותר. אבל אלו ואלו גוף אחד שלם. אבל למרות שלכאורה זה ממעל לזה וזה ממעל לזה וזה מתחת לזה, זה רק מצד המבנה. אבל באמת באמת כולם קשורים לאחד, לגוף אחד, לשורש אחד, אל הקדוש ברוך הוא. הרב גם דיבר, כדי שנבין בדרך המשל, על ביאת ילד לעולם ועד כמה המעשה והמחשבה בטהרתם וקדושתם משפיעות על הכלי הנקרא גוף. של הוולד שייוולד מושפע ישירות מהעניין הזה של הוריו. אבל הגיש הרב בסיום הפרק שזה כל זה נכון רק מצד הגוף. מצד הנשמה, האדם לא יכול להשפיע איזו נשמה תירד לבנו, חוץ מרשב. אבל מצד העניין, גם רשב, אפשר להגיד שהוא לא השפיע. אלא בזכות שהייתה לו שהוא רשבי, הוא זכה לזה. כי הקדוש ברוך הוא יכול היה להגיד לו, סליחה, תאו לי עם השבבני כזה. כן? אני צריך אותו בעולם. בסדר? זאת אומרת שפה יש לנו הבנה. מה זו נשמה? מי זה אנחנו? מה זה אומר עלינו ולנו לקראת היותנו הורים? ומה זה אומר לנו כלפי היכולת שלנו להשפיע על המציאות? המשל פה שהרב נותן בין אב ובן, עניינו משל, עניינו סיפור, עניינו הדמיה, שמסבירה שכל פעולה ופעולה שאדם עושה בעולם הזה, יש בידו להכריע ממש. האם המעשה יהיה קדוש וטהור, או חלילה בהפך. זה זכויות מסייעות, אבל העיקר בניית הכלי לקבל את הזכויות הוא בידיו של האדם. בסדר? מובן, שאלות על פרק ב' יש? אין שאלות על פרק ב'? כנראה לא למדנו פרק ב'. לא יודע, אני לבד כבר יש לי 15 שאלות בראש, אבל מה אני אעשה? נגמר השיעור, כולנו יום טוב.